מוסיף חן חן, לרב אדון הרב רצון הרוסי, על המפעל האדיר. אנחנו דיינים שמגיעים מחוץ לארץ מאוד מודאגים מהמפעל האדיר שלכם, ואנחנו מקווים כשכבוד הרב יברך לנו כבר בהקמת המרכז העולמי, ישים קצת תשומת לב גם איך להגדיר את התודעה של משפט התורה גם בתפוצות ובחוץ לארץ. ושוב, אנחנו מאוד מודים לרב על כל הסיוע עד כה, וכן יעזור וכן יוסיף. רבותיי, בוקר אני מציג לפניכם תיק טרי-טרי שנידון אצלנו בבית הדין בלוס אנג'לס, תיק של מדובר בשני עסקנים שפתחו מוסד תורני, והם מינו רב כדי לנהל את המוסד. במשך השנים היה מתח בין הצדדים, וזה גרם לפרידה טרופית. סוף דבר הכל נשמע, העסקנים והסכמת הרב סיכמו איתו שהוא ינהל את המוסד באופן עצמאי, והם התקינו לטובת החשבון הבנק של המוסד כסף למעלה ממיליון דולר שהם הרוויחו במכירת נדל"ן, וסיכמו איתו שהכסף הזה יהיה לו לעזר, מכיוון שמקבל על שכמו את התקציב השוטף של המוסד, ולאנשים שהתרומות לא יספיקו לכסות את ההוצאות, ויכול להזדקק בחשבון הזה כדי להוציא כספים ולכסות את ההוצאות ולנהל את המוסד. אחרי כמה שנים, גם הסידור הזה לא עלה יפה, הגיעו לבית הדין אחרי ויכוחים מסוימים, ופתאום העסקנים גילו שנעלם מחשבון המוסד למעלה ממיליון דולר, להיות מדויק, מיליון 200 אלף דולר, והם קבעו את הרב על המיליון דולר הזה. מה קורה עם הכסף? הרב השיב שנכון, ולקח את הכסף מהחשבון, אבל גרסתו היא שכל הכספים שהוציא מחשבון הבנק של המוסד ניתנו על ידו או להוצאות המוסד או לצדקות שונות. הוא תמך בכמה כוללים, הוא שלח לעניי ארץ ישראל, ולדעתו הכל היה מוצדק. וטענתו העיקרית היא שברגע שהם סיכמו איתו שהוא חייב לנהל את המוסד באופן עצמאי, אז אם הוא עצמאי, הוא כבר אחראי על המוסד ואחראי על התקציב, והוא חייב להתמין נדבנים בקהילת לוס אנג'לס גם כן לטובת המוסד, ומילא מותר לא להשתמש בכספי הציבור שתחת שליטתו למטרות צדקה, כמובן הכל בצדקה, כך מותר, וכך הוא עשה. הוא אסף כסף, הוא התרים נדבנים, והוא ניהל את המוסד, ובין היתר הוא גם ייחד כספים מסוימים למטרות צדקה שונות, חוץ ממסגרת המוסד עצמו. טוב, השאלה שלנו, עוד נחזור לגרסת הרב לתשובתו, אבל השאלה שלנו היא כללית. מנהל מוסד תורני, מהי האחריות שלו, מהי האחריות האישית שלו כראש מוסד לכספי ציבור שתחת שליטתו? בהשקפה הראשונה אפשר לחשוב שהוא שליח. הוא שליח של הציבור שמינו אותו לאותו תפקיד. אבל זה בעייתי, קשה לומר עליו שהוא שליח במובן הרגיל. בכל אופן, אפילו אם יש בו דיני שליחות, אבל זה לא ממצה את מעמדו כראש המוסד. הוא לא שליח במובן של שליח לפעולה מסוימת, והוא גם לא שליח אפילו לקבוצה של פעולות. יש לו משרד, הוא חייב לנהל את המוסד בכל הקשור למוסד, כספים, הוראה, וכן כך וכן הלאה. ויש לו תפקיד כללי, נכון? ובתור איש ציבור, יש לו שליחות של הציבור, אבל אפילו לא רק דיני שליחות, נראה לנו שזה לא ממצה את המעמד המיוחד שלו. ואפשר להסתפק שאולי הוא שומר על הכספים האלה של הציבור שתחת רשותו, תחת שליטתו. נכון, אפילו נאמר שיש לו כללי שמירה על הכספים של המוסד, אבל גם כאן אנחנו חייבים להבין שהוא לא שומר במובן הרגיל. וכאן יש הלכה מסוימת להדגים את המעמד המיוחד שלו. הלכה ידועה היא שפועל חוזר אפילו באמצע היום, אפילו בחצי היום, שרבע עבדי הם ולא עבדים, לא עבד לעבדים. כן, פועל הוא לא עבד, וכל יהודי הוא לא עבד, הוא ממש לא יכול לחזור לו אפילו באמצע היום. מה בקשר לשומר? הגמרא בקידושין, קידושין יהודים, הגמרא ממש נשאר משתמר, שומר לא יכול לחזור לו. ושומר כן חייב לסיים בתקופת שמירתו עד תום התקופה של סיכן עם המפקיד, ואסור לו לחזור לו באמצע תקופת השמירה. כך משמע מהגמרא, באמת, הראשונים שם הבאה הגמרא בקידושין, מקשיב על זה. ושואלים, למה הוא שומע מפורט? הלא פועל יכול לחזור לו באמצע היום, עבדיים לא עבדים לעבדים, ולמה פועל שומע? האמת היא שמתוך זה הרשב"א מסיק בחידוש שם, שבאמת הוא כן, זה אין הבדל. גם שומר יכול לחזור בו ולומר, אדוני המפקיד, נכון, קיבלתי שמירה, אבל יש לי דברים אחרים לעשות, אני כבר לא יכול להמשיך כשומר, אני מחזיר לך את הפיקדון במצב טוב ותקיף, אבל אני לא ממשיך להיות שומר. הלכה למעשה, אנחנו לא פוסקים ככה. אנחנו פוסקים בדעת רוב הראשונים ששומר לא יכול לחזור בו באמצע תקופת השמירה בלי הסכמת המפקיד. ועל זה יש ביור מעניין עם רבי יצחק אלפונין בספרו נחל יצחק, הוא אומר כך, למה בבן פועל לא יכול לחזור בו? כי אנחנו אומרים שהוא לא עובד, כן, אנחנו לא עובדים, עבדה עליהם, ומכן, כתוצאה לכך, בני ישראל אינם משובדים בגופם לעבודת האחרים. ולכן פועל יכול לחזור בו מעבודה. אבל אומר הנחל יצחק, שומר איזה עבדות יש בפעולת השמירה? זו עבדות? תשמע הלאה. אנחנו מגניבים אותו כעבד, לא שהוא חייב להמשיך לשמור, זה לא עבדות. ולכן שומר לא יכול לחזור. אבל עכשיו סופר, בהערות על שולחן ערוך, נוקט דרך אחרת. וכן משמע פחות או יותר מדברי קצות הפושן, הוא מדבר בצורה אחרת, הוא אומר כך, האמת היא אין הבדל. כמו שפועל יכול לעזור לו, גם שומע יכול לעזור לו, עקרוני. אבל מה? הוא יכול לעזור לו מפעולת השמירה, אבל מהחיוב הנכוני ששיבד את עצמו חוץ מעבודת ומפעולת השמירה, יש גם התחייבות. התחייבו שאני אשמור את החפץ עד תום תקופת השמירה. מההתחייבות הממונית, זה משהו שיבד את עצמו, שיבוד ממוני, מזה כבר לא יכול, אתה לא רוצה להמשיך לשמור, בבקשה. אתה לא עבד, תחזור לך. אתה לא חייב לשמור. אבל מה עם החיובים שלך? אתה לא יכול להתפטר מהחיובי בגלל שפתאום אתה קם בבוקר ואומר, לא, אני לא רוצה להיות שומר, בבקשה, אל תשמור. אבל אתה עדיין חייב על שיבוד ממוני. יברים בקצת סוף, וגם מה שפתחה בקצות הקושיות. עכשיו, נחזור לשאלתנו. ראש המוסד. מנהל את המוסד תורנות. אם לא שליח במובן רגיל, וגם ודאי שיש הבחנות הבדלים בינו לבין שומר, אז מה אתם מגדירים את תפקידו באחריותו? בהגדרה ההולדת אנחנו מציעים מלכות ההלוואה, שם בסימן האמת, סיפה, ואני מצטט מהמחבר, מי שמתמשכן על ידי נאמני הקהל, על חלתו המאגיון מהמס ונגנם במשקות. אין לקהל ולא נאמן דין שומר ספר. מה נאמר כאן במחבר? זה בעצם זה תשובת רשב"א, שמחבר פוסק אותו. כאן. מדובר בתקופה שקהילות היו צריכים לגבות מיסים לשלם, גם אז שלמו מיסים, כן? פחות מיסים, יותר מיסים, אבל שלמו מיסים. ההבדל הוא שאז הקהילות בישראל היו אחראים לגבות את המיסים מכל מיני הקהילה. ובקהילה מסוימת בספרד מינו נאמן, נאמן בלשון הראשונים זה גבאי, מינו אותו כדי לגבות את המיסים מכל מיני הקהילה. והנאמן היה אחד שלא שילם את המיסים, את החלק שלו במס, אז נאמן לקח ממנו משקום עד שהוא ישלם את החלק שלו במס. נאמן למשקום. לבד. עכשיו, נאמר כאן הלכה כזאת, שלא הציבור חייב לפצות את בעל המשקאות, וגם הנאמן, הגבאי לא חייב. למה? כי הוא לא שומר שפה, הוא שומר חינם, והוא לא פשע, כלומר שזה חינם, ובלי פשיעה, ובמילא הם טועים. ומה החידוש בזה? החידוש הוא שאנחנו לא אומרים שמצוות תותא דרב יוסף, שמסתכל בזה במצווה של תותא דרב יוסף שיש שומר שכר, או מטעם שיוצא אליו כל, לנאמן יוצא אליו כל אדם נאמן שהציבור יש להם אמון בו, שמממנים אותו להיות הגבאי של הקהילה. אנחנו לא אומרים ככה, אנחנו אומרים שלא, הוא עדיין שומר חינם ולא שומר שכר, ולכן פטור על דיני ועבידה. האמת היא ששך מהסס בדבר, הוא נותן לומר שבאמת הוא כן שומר שכר, וזה לא מענייננו כעת. למעשה, האחרונים מביאים את ההלכה הזאת בהלכות הלוואה ואומרים אותו דבר לגבי כל גבאי צדקה, שגבאי צדקה שלא מקבל שכר על פעילות הגבאות שלו, הוא שומר שכר, ועל פי זה הם קבעו שגבאי צדקה בהתנדבות אינו חייב אלא כשומר חינם בלבד. הגאון מווילנה בדיורו, הוא מעיר את ההלכה הזאת במילים קצרות. מה שכתב המחבר שנאמן לזה פטור על גניבת המשקו כדין שומר חינם, בעיר הגרה, אף על גב דהו אפיטרופוס. זאת אומרת, הגבאי הזה, הנאמן, בעצם זה מה שאנחנו קוראים לו אפיטרופוס, הוא אפיטרופוס על כספי הציבור, על כספי הצדקה, או כאן מדובר על כספי מיסים, שהוא היה צריך לגבות מכל בני הקהילה כדי לשלם לממשלה, ואנחנו אומרים עליו שהוא אפיטרופוס, האף אגב שהוא אפיטרופוס, יש לנו מקור בגמרא. לחייב אפיטרופוס, אני אקצר, לא אביא את הגמרא עכשיו, אבל יש צדדים לחייב אפיטרופוס, בפרט כשיש פשיעה, כך אנחנו רואים מפרק המפקיד. בכל אופן, כאן מדובר שאולי היה בלי פשיעה, בלי פשיעה אנחנו פוסקים את הדין שהאפיטרופוס פטור, ולכן גם כאן הנאמן של הציבור הוא פטור. באמת, האמירה הזאת של הגר"א, שהנאמן הוא אפיטרופוס, זה לא חידוש של האדון מווילנה, זה מפורש כמעט בתשובת הרשב"א, במקור לדין הזה. כי הרשב"א בעצמו דן בהרחבה מתי אנחנו אומרים שהאפיטרופוס חייב בפשיעה, יש סוגיה בעיתים שאנחנו צריכים לדון בו, מתי הוא חייב גם בפשיעה ומתי פטור בפשיעה. ולכן, מדברי הרשב"א גם כן מבואר שלנאמן יש לו מעמד של אפיטרופוס. היוצא מדברנו שכל גבאי צדקה או גזבר של הקהל יש לו דין. אני אשמח להשיב על שאלות בסיום השיעור, פשוט אנחנו ממהרים קצת, אבל אשמח באמת להשיב. טוב, כל גבאי צדקה או גזבר של הקהל, יש לו דין של אפיטרופוס ביחס לממון שהקהל ייפו את כוחו להוציא ולהכניס. ונראה פשוט שהוא עדיף בכל מנהל מוסד בקשר לכספי הציבור שתחת שליטתו, יש לו מעמד של אפיטרופוס על אותם כספים, בנוסף לתפקידו כפועל שמשרת בקודש, הוא גם אפיטרופוס על כספי הציבור. עכשיו נגדיר קצת מה באמת, מהו המקור של אפיטרופוס. אנחנו לומדים מהסוגיה בקידושין, לבין דבר מעניין. עכשיו הגר"א שואלת, מהו המקור לאפיטרופוס? מניין שמעמידים אפיטרופוס ליתומים? הגמרא מביאה שהמקור לדין זה פרשת מטרה. פרשת חלוקת הארץ. לשון הגמרא, מניין ליתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם, שבית דין מעמידים להם אפיטרופוס, תמוד לומר, ונשיא אחד, נשיא אחד, ממטר תיקחו. זאת אומרת, בין בני ישראל שיצאו למצרים ונכנסו לארץ, היו גם יתומים. אין זכו לכם כאן בארץ. כתוב כאן בגמרא, שהנשיאים היו להם אפיטרופוסים, לזכות בנחלתם. יוצא איפה רבותיי, שמעמד האפיטרופוס הוא גם בדין תורה, לא מדבר על תקנת הציבור, אלא דין תורה, שיש כאן פרשה שלמה בתורה, שמעמידים אנטיטרופיס, זה לא תקנה בלבד. חשבתי על הבנת הסמכות של, טוב, כאן אני אזכיר, אני רואה קצת תביעה. החוזקים אומרים במפורש שהלכות האפיטרופיס הגי שנלמד זו כאן הלכות של האפיטרופיס של יתומים, וכך נמצא בפסקים רבניים, בתיק המפורסם של מלירוס, ועוד הרבה ספרי אחרונים אומרים, הלכות גבאי צדקה והלכות גבאי ציבור לומדים מהלכות האפיטרופיס של יתומים. נבין קצת את העניין של האפיטרופיס, להגדיר את סמכותו ומעמדו. אומר המשיב משקוק בפינושיו, אבל הוא מציע דבר מעניין. הוא מבאר של האפיטרופיס וגזברים בהקדש, אותו דבר, כך אומר מפורש, הם חשובים כבעלים במגזר. מה זאת אומרת בעלים במגזר? הם יכולים להקנות. הם יכולים להקנות, זה לא סתם מציג או שליח, הם יכולים להקנות. ולעשות ולתק מנכסים שתחת שליטתם, ומדמה את זכות האפיטרופיס לטובת הנאה. שאפילו לבנדי אמר שטובת הנאה אינה ממון, בכל אופן אנחנו אומרים שלמי שיש לו זכות של טובת הנאה, הוא כן יכול להקנות כי יש לו בעלות במגזר. והאמת היא שכראשון של רבי שמעון משקוף, מפורש בדברי רשב"א, אולי עוד ראשונים, סוגיה בגמרא שדנים בביאור הדין, אם יש שורש שנוקח. הגמרא שואלת מניין שמעמידים אפוטרופוס, לא רק ליתום, שהיתום, אנחנו מתחילים, כן, לעשות את השור לבואה. וגם כשאחד נוסע לחוץ לארץ, תחת מדינת הים, כן, אחד נוסע ללוס אנג'לס, אבל הוא משאיר שור פה בירושלים. אז מה נעשה? איך מטרים אותו שור? הבעלים לא נמצא. אז זה כתוב שאנחנו מעמידים להם אפוטרופוס. הגמרא אומרת, טוב, הגמרא מביאה שמביאים אפוטרופוס, וכאן יש תמיהה גדולה בראשונים. הלו, התורה אומרת, והוא עד לבעליו. והוא עד לבעליו, איפה הבעלים? יפה מאוד, אנחנו רוצים להעמיד אפוטרופוס, אבל והוא עד לבעליו כתוב. רבותיי, השאלה היא התשובה. מכאן רואים שבאמת האפוטרופוס הוא כן נגזר בעלים על העניין. ועכשיו, אחרי שביררנו שלמנהל המוסד התורני יש סמכות והאחריות של האפוטרופוס כספי ציבור, נחזור לתיק שלנו, הרב טען שהייתה לו זכות להוציא כספי צדקה אלו שהיו מופקדים בבנק גם למטרות שונות של צדקה, מכיוון שהוא לקח על עצמו את האחורים של המוסד, הוא יהיה גבאי על אותם צפים. כאן אני חייב לקצר, אבל בכל אופן אי אפשר להתעלם מהעניין לגמרי. יש כמה מקורות בירדי הארץ, נמרי שמובב, לתמוך בעמדת הרע. אנחנו רואים שחכם העיר נותנים את הצדקה על דעתו, הוא יכול לחלק על דעתו, ויש גם דין כללי של גבאי צדקה, מותר להם לשנות מצדקה לצדקה מכיוון שנותנים על דעתם. וכך כנראה שרב סבר שמכיוון שהוא אחרים כבר יכול לחלק לפי רעות עיניו. אבל למעשה זה שטר שוברו עמו, כי הרב אומר במפורש שכאשר נותנים כספים מסוימים ספציפיים למטרה מסוימת, אז הגבאי לא רשאי להסב אותם לצדקה אחר. ויותר מזה, יש מרשם שאומר בשם רבי עקיבא עגר, כלל גדול וכלל מעניין. מתי אנחנו אומרים שגבאי צדקה יכול לשנות מצדקה לצדקה? דווקא כאשר מדובר בעניין שהוא גבאי על אותה מטרה. אבל לא יכול לשנות אותם בעניין שאין לו בכלל לגבאות שלו לא קשורה. אחד שהוא גבאי של חברה קדישא. אז הוא יכול להוציא כספים לזה וכספים לזה, יש כל מיני כספים. אבל פתאום הוא קם בבוקר רוצה להסב אותו מהכנסת כלה. רק, אדוני, אתה לא גבאי על הכנסת כלה. אתה יכול לשנות לתוך המסגרת שלך, לשנות במסגרת אחרת לגמרי, על זה מביא המרשם בשביל רבי עקיבא עגר שאין בזה דבר, והוא לא יכול לשנות. אם כן, למעשה הרב הפנה לבוא, הוא לקח את הכספים, הוא פעל בתפקידו, כי הוא הסב אותם לצדקות אחרות. וכאן אנחנו מזדקקים לשאלה די מעניינת, שאלה של גזלן בשוגג. הרשה גדולה בספרי האחרונים, הוא לקח את כספים, הוא חשב שיש לו סמכות, אבל אמר לזה לא הייתה לו סמכות, אז הוא גזלן משוגג. הכסות החושב וחדש שגזלן משוגג אינו חייב ניתן גזר, והוא אומר לזה דבר פשוט, כי אנחנו רבדה פה עד לעולם בין שוגג ומזיק מחה, בגלל שיש ריבוי מיוחד בגמרא, פצע תחת פצע. אז לגבי נזק יש ריבוי מיוחד לומר שגם שוגג חייב. אבל איך אנחנו עושים את הריבוי הזה לגבי גזר? ולכן אומר הכסות, אין גזלן משוגג. הרבה אחרים דנים בגמרא, אני מקצר כאן, אבל שתי נקודות חשובות. א', ראשי יש לו כמעט הפסד. מורי ורבי חבוד ורידור שוורצים שליטה, ביאר את הרמב״ם, שהרמב״ם מהרמב״ם משמע שגם באונס, לא רק בשוגג גזלן וגזלן, אבל גם באונס גזלן, והוא חייב בהשבה. וביאר, אבל שזיבה, למה? כי אנחנו לא אומרים לו להשיב את הכסף בתור עונש, אלא אתה לקחת דבר שלא שלך, אתה חייב להחזיר, הממון לא היה שלך, לקחת, בסדר, עלו, שוגג לא משנה, אבל יש כאילו החזרה, וזה לא עונש, אלא פשוט הממון שלקחת מהשני חייבים להחזיר לשני. נקודה נוספת, היה נראה לנו לומר שגם לדברי הכסות שרוצה לדון שגזלן משוגג אינו גזל, אבל מה הוא דיבר? הוא דיבר, וכאן אני פשוט מקצר, אבל יש להביא בדבריו, מבין נמוקי יוסף את הספר, הוא מדבר שאחד לקח, הוא באמת בתום דיבור עכשיו, שמעון אמר לרובן, לך תביא לי את החפץ שלי מבית לוי. אוקיי, זה לא אחלה לוי, והוא לא משתה בכלל, שזה לא היה של שמעון, שבאמת היה כאן גזל, הוא לא ידע מזה. אבל כאן הלא הוא רק ידע שכספים האלו הופקדו בחשבון על ידי האחרים. הוא פסק לעצמו שמותר לו לעשות את הצדקות. יפה. הוא לא שאל, לא הלך לבין תורה, לא נתייעץ עם שום פוסק, אלא על דעת עצמו, הוא לא ידע שהכספים באו מאותם נמלנים, הוא ידע שהם באו הגיעו מהם. אבל הוא החליט על דעת עצמו שמותר לו לעשות את הכסף. כאן לא ברור שאפשר לומר על זה גזלן משוגג, כאן הוא יודע שהכסף הוא לשני, והיה נראה לומר שגם לדברי הכסות, ולא רק לחולקים עליו, יש כאן דין של גזל. אבל יותר מזה רבותיי, אחרי שאנחנו ביארנו, וכאן אני מסכם, אחרי שראינו שבאפוטרופוס יש לו גם מדיני שליחות וגם מדיני שמירה, אם כי הוא לא שליח במובן הפשוט או שומר במובן הפשוט, אבל הוא אפוטרופוס, בכל אופן יש גם מדיני שמירה, אנחנו לא חייבים להתנקק לכל השאלה אם הגזל היה משוגג או באונס או לא. סוף כל סוף הוא לקח דבר, יש לו מדיני שמירה, הוא טעה, טעות חמורה ביותר, במה שלקח את הכספים למעלה ממיליון דולר בחשבון אותו מוסד, ועכשיו יש לו אחריות להשיב את כל מה שלקח, וזה מסיים שוב מאחר רוב רבות לכל הרב הרוסי ולכל אליפות עם ישראל על המפעל האדיר, על הזכות שנותנים לנו לשמוע את השיעורים וללמוד ולמד במסגרת זו. תודה רבה לכם.